סדרה חדשה של שיעורים שנעסוק בה בעניין יסודות מצוות תפילה. ננסה להבין את שורשי מצוות תפילה, מהות התפילה ואת המשמעויות שלה, כיצד התפתחה תפילה למה שיש לנו היום וכולי. זה נעשה בעזרת השם במסגרת השיעורים שיש לנו כאן במשך חודשי הקיץ. ענייני קריאת שמע על מבטם הרחב שהקפנו אותם בעזרת השם במהלך החורף, יפנו את עצמם לטובת עניין התפילה כרגע. דבר ראשון בנוגע לתפילה, כולנו מכירים, אני מקווה כולנו מכירים, את המחלוקת היסודית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם תפילה דאורייתא או תפילה דרבנן. ואני רוצה להדגיש, שיהיה ברור לכולנו, שהמחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן היא לגבי השאלה של המחייב של תפילה. האם המחייב של תפילה הוא דין תורה, או שמחייב של תפילה הוא דין דרבנן. אבל צריך להיות ברור שהרמב״ן לא בא לומר, שהרמב״ן לא בא לומר שחז"ל המציאו את רעיון התפילה. גם כשהוא אומר תפילה דרבנן, הכוונה היא שהתפילה כדבר מחייב היא מדרבנן. רבנן תקנו את התפילה כמוסד מחייב. אבל עצם רעיון התפילה הוא רעיון שקיים בבסיסה של ההוויה האנושית, אם תרצו. התפילה היא דבר כל כך טבעי שקיים במציאות הפשוטה היומיומית. יודעים שאדם הראשון, חז"ל אומרים, שכבר ביום הראשון נשא תפילה, מזמור שיר ליום השבת, כשהוא אחרי שהוא חטא הוא שב בתשובה, וכולנו מכירים את גדול עמוני מנשוא של קין וכולי. ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, זה עוד כהנה וכהנה, ויתר יצחק להשם ונוכח אשתו. אלה דברים שקיימים כל הזמן. חז"ל לא המציאו את רעיון התפילה, אלא חז"ל תקנו את התפילה כמסגרת מחייבת, בעוד שלדעת הרמב״ם התפילה כמסגרת מחייבת קיימת כבר כמחויבת עלינו מן התורה. אומר הרמב״ם במצוות הסהי, היא שציוונו לעובדו. וכבר נכפל זה הציווי פעמים באומרו עבדתם את השם אלוהיכם, ואמר ואותו תעבודו. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מהציוויים הכוללים, כמו שאמר, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה. ולשון ספרי, ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. ובשנתו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו, מניין לעיקר תפילה מצווה, מאחה, את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו, עבדו בתורתו ועבדו במקדשו. רוצה לומר, היכוון אליו להתפלל שם, כמו שבאר שלמה עליו השלום. אלה דברי הרמב״ם. עכשיו בואו ננסה לנתח את הדברים לאט לאט ולנסות להבין. הרמב״ם לומד את מצוות תפילה מן הפסוק שכתוב בתורה, ולעובדו בכל לבבכם, או ועבדתם את השם אלוקיכם ואותו תעבודו. פסוקים רבים שמזכירים את הדבר הזה. והרמב״ם ער לכך שהציווי הזה לכאורה הוא כולל בתוכו גם דברים אחרים. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד החיווי לתפילה. יש, כידוע לכם, הרמב״ם בשורש הרביעי קובע שאין למנות במניין המצוות מצוות כלליות. כן? ומצוות עבודת השם באופן בסיסי, מצווה כללית. תכף נראה מה זה מצוות עבודת השם. באופן פשוט, מה זה מצוות עבודת השם? מה זה לעבוד את השם? זה לעשות את המצוות. נכון? מה זה לעבוד את השם? הקדוש ברוך הוא אמר לנו מה לעשות. יש רמח עשה, שין סמך לא תעשה. כשאדם עובד את השם, הוא עושה את המצוות. זו הבנה פשוטה של עבודת השם. אז ברור שמצוות עבודת השם אין מקום למנות אותה כמצווה כוללת, היא כבר כלולה בפרטים, בפרטי הפרטים של הדברים שכתובים. אז מצווה כוללת לא נמנית. אומר הרמב"ם, אבל דע לך, בצד היותה של המצווה הזאת מצווה כוללת, היא גם מצווה פרטית. יש בו גם ציווי פרטי לתפילה. ומה שאני מונה כאן זה את הציווי הפרטי, לא את הציווי הכולל. וכאן באמת צריך להבין מה שאומר רמב"ם בעצם, שבאותם ביטויים התורה מצווה אותנו גם ציווי כולל וגם ציווי פרטי. זה קצת לא כך פשוט להגיד שאותו פסוק אומר לנו שני דברים, אבל גם אם נניח שאנחנו מצליחים להבין איך הפסוק אומר לנו שני דברים, ודאי וודאי שצריך עוד נקודה אחת להבהיר. אם באותו ביטוי בפסוק התורה מצווה אותנו גם ציווי כולל גם ציווי פרטי, ברור שצריך להיות איזשהו קשר, איזושהי זיקה בין הציווי הכולל לציווי הפרטי. רק כדי להסביר, הרי אתם מבינים שאי אפשר להגיד שאם נניח שהציווי הכולל לעבוד את השם משמעותו הייתה לעשות את כל המצוות, כן? אז קשה לראות למה הציווי הפרטי של תפילה מובן לנו בפסוקים באותו ביטוי כמו מצוות עבודת השם. למה בחרו דווקא את התפילה כאותה מצווה שהיא תקבל את אותו שם, אותה כותרת של כל עבודת השם הכללית? למה? למה לא לולב? למה לא שופר? ולמה לא סוכה? הדבר הזה מכריח אותנו לכאורה לנסות להבין גם את מצוות עבודת השם במבט יסודי יותר, עמוק יותר, משמעותי יותר, תכף נראה, וגם אחר כך מצוות תפילה הוא אמור להקרין גם מצוות תפילה כדי לראות אותה באותו הקשר, באותה משמעות, או במשמעות קרובה לפחות, כדי שיהיה קשר בין המושגים האלה. הרי לא ייתכן שהתורה תאמר באותו משפט, אותה מילה, כן? היא תאמר א' ותאמר ת', שאין ביניהם שום קשר. לכן כשאני בא להגדיר או לנסות להבין בצורה יותר יסודית את המושג של עבודת השם, אז ניתן לדבר על עבודת השם כאמור כמערכת עשיית המצוות. אבל נדמה לי שזה לא מספיק. הפסוק מדבר על ועבדתם את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. שהציווי על עבודת השם הוא לא רק ציווי על עשייה, אלא הייתי אומר גם על איכות העשייה. שאלה איך עושים. שהעשייה צריכה להיות בכל לב ובכל נפש. שהעשייה צריכה לבוא ממקום מסוים בנפש, שכן, של הזדהות, של שלימות. כי יש מעשה ויש מעשה. אדם יכול לעשות גם מן השפה ולחוץ. אדם יכול לעשות בצורה של בפיו ובשפתיו כבדני וליבו רחק ממני. יש גם מעשה כזה. והתורה מדגישה, ועבדתם את השם אלוקיכם לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, דהיינו שיכול להיות שעבודת השם בא לומר, המצווה הכוללת הזאת, כן, בא לדבר לא רק על עצם העשייה, אלא בא לדבר גם על איך עושים, מאיזה א', איך עושים פיזית, אבל גם איך עושים, בעיקר איך עושים נפשית. בעיקר, על המשמעות העמוקה של מה האדם, על אותה נקודה של הזדהות פנימית שהאדם צריך לגייס בליבו, בנפשו, עם עולם המצוות. יש ברמב"ן כאן, הוא חולק על הרמב״ם כפי שאתם יודעים, אבל אמרתי לכם רק שנייה. איפה זה? נחפש משפט אחד בדברי הרמב"ן. כן. הרמב"ן אומר כאן שתהיה כל עבודתנו לאל יתעלה בכל לבבינו, כלומר בכוונה רצויה שלמה לשמו ובאין הרהור רע, לא שנעשה המצוות בלי כוונה או על הספק אולי יש בהם תועלת. זאת אומרת, יש גם מצב שבו אדם עושה מצווה, כן? בלא כוונה, סתם לעשות מעשה. אבל גם יש מצב שבו אדם מתכוון ויגיד, לא יועיל, לא יזיק. אני לא יודע מה עשיית המצוות היא משהו חשוב. אדם יכול לעשות אותם על הספק, אולי יש תועלת. אם זה יועיל, טוב, אבל לא יועיל, אז גם לא יזיק. לא נורא, כדאי לעשות על הספק. לכן אומר הרמב"ן, זה מה שהתורה אומרת, ואתם תשמעו לכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, שנעשה את זה בכל לבבנו, כלומר בכוונה ראויה שלמה לשמו, ואין הרהור רע, בלי מחשבות זרות, בלי הרהורים רעים, אלא הכל באמת. אז זה פן נוסף שיש לנו בעבודת השם, עשיית המצוות אמנם, אבל עשיית המצוות באיכות אחרת של עשייה, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אבל גם זה עדיין לא מספיק כשמדברים על עבודת השם. כי יש דברים רבים שהם מעבר למערך המצוות, שגם הם חלק מחובתו של האדם, ובעיקר התורה מתייחסת לזה בשני מקומות עיקריים. מקום אחד נוגע למצוות שבין אדם למקום, ומקום אחר נוגע יותר למצוות שבין אדם לחברו. והמקום שנוגע למצוות שבין אדם למקום זה מה שקראנו לא מזמן בשבת, קדושים תהיו, ששם כפי שהרמב"ן היטיב לפרש, קדש עצמך במותר לך, דהיינו גם אותם דברים שאינם מצוות. אדם צריך להתהלך בקדושה, לשים לעצמו גבולות בפעולותיו, במאכליו, בהנאותיו מהעולם הזה, שכל דבר יהיה בגבולות של קדושה ושל טהרה. קדושים תהיו. ופסוק אחר יש לנו בספר דברים שנוגע להתנהלויות שבין אדם לחברו, ועשית הישר והטוב בעיני השם, דברים פרק ו' פסוק ח'. גם שם הרמב"ן אומר שאחרי שהתורה ציוותה כמה מצוות שבין אדם לחברו, לא תלך רכיל ואהבת לרעך ועוד כהנה וכהנה, אומר הרמב"ן, הרי אין סוף זה תורה? לא, בסדר, לא משנה, לא משנה, נגיד בעל פה. לא קראתי. אז אומר הרמב"ן שם, הרי אין סוף למציאויות ולסיטואציות של יש במפגשים בין בני אדם. ואי אפשר לצפות מהתורה שתטוב לך בכל סיטואציה כיצד לנהוג. אם אדם אומר לך בוקר טוב בצליל כזה, איך אתה עונה לו? או אם אדם עשה לך א' או עשה ב' עשה ג' יש דברים ו' י' ח'. כן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה וראה וכל מסעו ומתנו ותיקוני הישיבו, ותיקוני היישוב והמדינות כולם. איך להתנהל בחינה, גם בחינה מדינית וגם בחינה חברתית וגם בחינה אישית. אי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל, לא תיקום ולא תיטול, לא תעמוד אדם רעך, לא תקלל חירש, פני שיבה תקום, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין. ואפילו מה שאמרו פרקון העד, דיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרה בכל עניין תם וישר. זאת אומרת, התורה פה נותנת לנו איזה הנחיות כלליות שהן, תודה, שהן מעבר לפעולה הספציפית הזאת או לדבר הזה. ואיך, מהו מרחב הפעולות, מהו מרחב העשייה? התורה נותנת לנו כלל, ועשית ישר בטוב בעיני השמותיך. איזה פרטים אדם מכניס לזה? כן? זה כל אחד ואחד, לפי אישיותו, לפי דרכו וכו'. אותו דבר בקדושים תהיו. רק קדושים תהיו יותר בפוקוס של בן אדם למקום, כשעשית ישר וטוב בעיני השם אלוקיך, כן, כמובן, אלה דברים שנוגעים יותר למישור של ההתנהגות הסרטית, האישית, החברתית, הבין אישית, הלאומית והציבורית וכו'. כן? תיקוני היישוב והמדינות וכו'. כל זה, זה נקרא ועשית ישר וטוב. זה חלק מעבודת השם. כי אנחנו באנו לעולם גם כדי לבנות אותו, כדי לנהל אותו בצורה נורמלית, ולחיות, שעולם יחיה בצורה נורמלית, שעולם יתקיים בצורה נורמלית. חלק מזה, זה גם שכל החברה תהיה צודקת יותר והוגנת יותר ותהיה ישרה וטובה. וכל החברה צריכה להיות, להתנהג בממדים של קדושה, של קדושים תהיו. אחרת, אין שתראו חיים בלעו. אז זה חלק מעבודת השם. אז אם אני חוזר, עבודת השם זה לא רק לעשות מצוות. זה לא רק לעשות אותן בכל לב ובכל נפש. זה גם לקחת מערכים נוספים שאינם מצוות ספציפיות ישירות. אלא מין מבט רחב יותר על החיים ועל האתגרים שהחיים מציבים בפנינו, הן במישור של בן אדם למקום והן במישור של בן אדם לחברו, וגם בהם לראות מה אני יכול לעשות, כיצד אני יכול לפעול כדי שאני אהיה טוב יותר, זך יותר, נקי יותר, ואיך החברה כולה תהיה נקייה וזכה יותר. גם זה חלק מעבודת השם. אבל מוריי ורבותיי, יש עוד מדרגה אחת למעלה בעבודת השם, מעל לשלוש האלה שדיברנו עליהן. כי עד כה אנחנו מדברים על זה שעבודת השם זה מצווה, או עוד פרט שאולי הוא לא מצווה, אבל הוא חלק מכוונת התורה שגם כן ננהג בצורה כזאת וכו'. אבל אחרי כל זה עדיין אנחנו מקיימים מציאות שבה בעצם יש לנו איזה מין תחום שבו אני עובד ואני עוסק בעבודת השם בכל המובנים שדיברנו עליהם עכשיו, ויש תחומים שהם לא עבודת השם. המובן העמוק ביותר של עבודת השם לדעתי הוא שאדם חי בתודעה של עובד השם כזהות הראשונה, ואם תרצו גם האחרונה שלו. הזהות שלו, אדם קובע את זהותו, קובע את מהותו כעובד השם. היו קהילות, אני עוד זוכר, היום זה, רואים את זה כל כך, אבל אנשים פשוטים, לא זה, ביום יום. אדם היה, חתימת ידו הייתה, עבד השם, פלוני, פלוני, ככה היה כותב. כשחותם, אדם הולך לחתום, אני זוכר עוד את אבא שלי זכרונו לברכה, ככה היה חותם בילדות. כשעלינו לארץ כבר זה היה קצת התמוסס הדבר הזה, אבל תמיד זאת הייתה, כך הם גדלו. ואנשים פשוטים, לא צריכים להיות תמידי חכמים מיוחדים, סתם אדם פשוט כותב לעצמו, כותב ככה, חותם את שמו ככה. המושג הזה של האדם, שהזהות האישית שלו היא עבודת השם, היא עבד השם, של בכל דרכיך דעי אהובו ישר אורחותיך, של שיביתי השם לנגדי תמיד, של כל מעשיך היו לשם שמיים. זה מה שהרמב"ם אומר בהלכות דעות, היות הגוף בריא מדרכי עבודת השם. זאת אומרת, בעצם שכל העשייה האנושית, כל מה שאנחנו עושים, בעצם האדם בא לעולם למלא שליחות, לבצע איזה משימה, לעבוד את השם. זאת המשימה שלנו. ואז כל מה שאנחנו עושים, זה לא שכשאני מתפלל אני עובד את השם, כשאני נוטה לולב אני עובד את השם, כן? אבל כשאני יושב לאכול אני לא עובד את השם. לא, גם כשאני יושב לאכול אני עובד את השם. גם כשאני מטייל אני עובד את השם. כל דבר שאדם עושה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כל דבר שבונה את עולמו של הקדוש ברוך הוא, בונה ומעצב את אישיותו של האדם, כמי שכל הדברים האלה בעצם הם הכל אמצעים להכשיר ולבנות את האדם להיות עובד השם. לכן כל מעשיו של האדם, הכל זה תודעה שליחות. זה לא שאדם יש לו איזה מין אני יודע מה, מבט דיכוטומי על החיים, שהוא קם בבוקר אז הוא שומר תורה ומצוות, הוא הולך לבית הכנסת, לומד דף יומי וזה, אחר כך הוא הולך לעבודה והוא נכנס למשרד עורכי הדין או למשרד לא יודע מה ששם הוא עובד, למשרד של המחשבים שהוא עובד שם, ואז הוא בעצם נמצא שם כל מיני אנשים והוא כמו כולם וכו'. לא, גם משימתו כעורך דין, כאיש מחשבים, כרופא וכו', גם המשימות האלה הם חלק מעבודת השם. זה המובן העמוק ביותר של עבודת השם. אדם חי בתודעה של הנוכחות האלוקית המתמדת, שזה, זאת המציאות. אם כך, אם אנחנו מקבלים את ההבנה הזאת, את הקומה הזאת של עבודת השם, של האדם שניצב בפני השם ועובד אותו בכל עת ובכל זמן, אז, וזה הציווי הכולל של לעבוד את השם. עכשיו נוכל לבוא, לנסות להבין מהי המצווה היהודית של התפילה. מהי מצווה תפילה? יש מצווה להתפלל בכל יום. אבל מה זה להתפלל? הרמב"ם לא אומר לנו כאן כלום על מה זה להתפלל. נכון? אין לנו שום הגדרה על מה זה נקרא להתפלל. בכל הפסקה הזאת שראינו כרגע ברמב"ם, יש לנו נקודה אחת שאומרת לנו הלכה מסוימת בהלכות תפילה. שמתם לב כשקראנו? מהי אותה נקודה? אני אקרא שוב. איש ציוונו לעובדו, נכבה על ציבור זה, ויש בו ייחוד שהוא ציוו לתפילה, ולשון ספרי לעובדו זו תפילה, וכו'. ואמרו בסוף, כתוב, עבדו בתורתו, עבדו במקדשו, רוצה לומר, היכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה. אז הנקודה היחידה שמוזכרת כאן בתפילה, מה היא? זה שהתפילה צריכה להיות נוכח המקדש. נכון? נוכח המקדש. יכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה. עוד ניכנס לפסוקים של שלמה, אבל כרגע זה אומר שבעצם עיקרה של תפילה, מה זה? עמידה לפני השם. וזה הדבר היחיד שיש כאן. להתפלל, פירושו של דבר, שאדם יציב את עצמו לפני השם. זה להתפלל. חיים מבריסק עמד על כך בספרו על הרמב״ם, כן? שיש שני סוגי כוונה בתפילה. יש כוונת פירוש המילות, זאת כוונה אחת, להבין מה שאתה אומר. ויש כוונה אחרת בתפילה, זה התודעה הזאת של מי שעומד בתפילה כעומד לפני השם. אומר בחיים, אדם שמתפלל בלי להבין את מה שהוא אומר, אז בלשונו ההלכתית, הוא כמובן לא בזווית שאנחנו מדברים עליה עכשיו פה בכלל, הוא בזווית ההלכתית, אז בלשונו ההלכתית הוא מדבר על זה שזה בכלל, זה מעשה תפילה. רק חסר בו התובנה. כן, אז הוא אומר, זה כמו תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. כן? אז יש הגוף של התפילה, יש מה איזה תפילה, חסר בו הנשמה. כן? כשאדם עומד בתפילה, בכלל לא מכניס לתודעתו שהוא כרגע מתייצב לפני השם, אז זה לא, זה בכלל לא מעשה תפילה, הוא אומר. כי ממהות מעשה התפילה זה שאדם מתייצב לפני השם. זו המשמעות של הפסוק הראשון של התפילה, של של השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ההתייצבות של האדם, העמידה של האדם לפני השם. אז מהות התפילה, כן? זה עמידת האדם לפני השם. עוד לפני שנכנסנו בכלל, מה אתה אומר, לא משנה כרגע. מה שתגיד זה כבר יבוא ב... זה כבר... מה תגיד זה שלב ב'. לכן הרמב״ם גם כשהוא בא ביד החזקה, כשהוא בא לתאר את התפילה, אז הוא אומר, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שני מארבע ואתם תשם לוקחים וכו'. ואז הוא בא ואומר, אין משנה התפילה מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה, ואין מניין לתפילות מן התורה. בעצם אומר לנו הרמב״ם שם, יש, התורה אומרת לך להתפלל, אבל מתי? מתי שאתה רוצה. כמה? כמה שאתה רוצה. מה להתפלל? מה שאתה רוצה. בעצם מה שאתה אומרת לך רק תתפלל בכל יום. עצם הדבר הזה, עצם ראיית הסיטואציה הזאת כמצווה, כן? שבה בעצם הכל פתוח. נוסח, כמות, זמן, שום דבר. אין שום הכוונה. הכל פתוח. מה שחשוב זה, עצם העובדה שאדם ניצב לפני השם. דוד המלך אומר בספר תהילים, באחד הפרקים, הוא אומר, ואני תפילה. שימו לב אתם לביטוי הזה. ואני תפילה. לא אני מתפלל, אלא אני תפילה. המהות האנושית זה תפילה. כמו שדיברנו קודם, המהות האנושית היא להתייצב בפני השם. עכשיו אתם רואים את הקשר בין עבודת השם הכללית שדיברנו עליה, לבין התפילה. כי בשניהם מה אנחנו עושים? מציבים את עצמנו לפני השם. רק פעם אחת בצורה ספציפית, כמצווה פרטית, כרגע אני בפועל מתייצב לפני השם, וצריך להגיד משהו שאני עוד לא יודע מהו, כי זה פתוח, כן? ובמובן הרחב יותר, זה שכל מה שאני עושה בעולם זה חלק מאותו אתגר, כי אני בעצם נמצא בתוך זה, בתוך התמונה הכוללת. ויגיד לנו רבי יוחנן, ולוואי ויתפלל אדם כל היום כולו, כי זו המהות האנושית, כן? רק למה אנחנו באמת לא מתפללים כל היום כולו, כן? או למה זה רק ולוואי ולא משהו שאנחנו עושים בפועל, כן? על זה כמובן צריך עוד להרחיב, אבל זה בעזרת השם בפעם הבאה נרחיב בשאלה הזאת, למה באמת לא נתפלל כל היום. לוגית אנחנו מבינים למה לא כדאי להתפלל כל היום, כן? אבל מבחינה מהותית, כן? למה באמת לא בפועל להתפלל כל היום? או בכיוון אחר אפשר לשאול את השאלה, האם אנחנו לא באמת מתפללים כל היום? בסדר? אז משפט אחד מתרץ את חברו, אבל נסביר את זה יותר מזה השם בשבוע הבא. מה זה הדבר הזה?
לא, סתם, מישהו שמע את השיעור בטלוויזיה.
איפה הוא? למה הוא לא בא לפה?
לא יודע, הוא התקשר אליי, אמרתי לו טוב,
תראה. איזה שחור משרת.